הגענו לדף קל"ז עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הכותב נכסיו לאחר ואמר הלאה אי אפשר בהן, קנה. אדם כותב נכסיו לאחר והמקבל אמר לא רוצה אותם, למרות זאת הוא קנה את הנכסים לפי שמואל. ואפילו עומד וצובח, גם אם עומד וצובח שלא רוצה את, לא רוצה את המתנה, לא רוצה את הנכסים, בכל זאת קנה אותם. ורבי יוחנן אמר לא קנה את הנכסים. אמר רבי אבא בר אמר, ולא פליגים, לא באמת חולקים. כאן בצובח מעיקר, כאן בשותק מעיקר, עוד בסוף צובח. כלומר, מה שרבי יוחנן אמר, המקבל לא קנה את הנכסים, הכוונה צובח מעיקר. ברגע שהמקבל בעצם מראש אומר שהוא לא רוצה, בשמי שעה שהוא מסר נותן את השטר, הוא אומר אני לא רוצה את המתנה, לכן לא קנה את הנכסים. כי לא מזכים לאדם בעל כוחו. אבל כאן, לפי שמואל שהוא אמר, המקבל קנה את הנכסים, הכוונה שותק מעיקר, בסוף צובח. שתק בהתחלה, בשעת מסירת השטר, ובסוף צובח, רק בסוף, אחרי קבלת השטר, אמר שלא רוצה את המתנה, לכן קנה את הנכסים. מכיוון שקיבל את השטר בשתיקה, מסתם התרצה בכך לזכות במתנה. מכיוון שזכה בה שוב, לא יכול להוציא מרשותו, עד שייתן לה במתנה אחרים, או עד שיפקיר אותה וכדומה. אמר רב נחמן בר יצחק, וזיכה לו על ידי אחר, ושתק לו בסוף צבח, פעלנו למחלוקת רשב"ג ורבנן. כלומר, אם הנותן את השטר המתנה על אדם אחר בפני המקבל, ואמר לו, תזכה בשטר הזה לפלוני, ושתק המקבל בשעה מעשה ולא אמר כלום, בסוף הוא צבח ואמר לא רוצה את המתנה, פה מחלוקת בין הרשב"ג לרבנן. דתניא, כותב נכסיו לאחר והיו בין עבדים, בין הנכסים עבדים. ואמר לה, אי אפשי בין, לא רוצה את העבדים. הוא אמר, לא רוצה אותם לזון את העבדים וכדומה. אם היה רבן שני, אם היה רבן שני כהן, הרי לא אוכלים בתרומה. אם היה מקבל המתנה כהן, רבן שני, עבדים אוכלים בתרומה כמו עבדי כהן. למה? כי המקבל זכה בהם למרות שלא רוצה אותם. ורשב"ג אומר, כיוון שאמר הלאה, אי אפשי בהן, כבר זכו בהם יורשים. כלומר, כיוון שאומר שלא רוצה אותם, אז הנותן עצמו, הוא ממשיך לקבל אותם, אם הוא חי, וזכו בהם יורשים, הכוונה אם הוא כבר מת, אז יורשיו זכו בזה. כלומר, אסורים מעבדים לאכול בתרומה. ואבינם בה, הקשינו על ברית הזאת, תנא קמא, חכמים, אפילו עומד וצובח, מה, דתו שהוא זוכה, אפילו עומד וצובח? אמר רב, ויתם רבי יוחנן, בצובח מעיקרו, דקוים אלו פליגי דלו קנה. אם הוא צובח מעיקרו, מראש המקבל צובח שהוא לא רוצה את העבדים, מסרב מראש לקבל שטר המתנה, אם מישהו חולק שלא קנה את העבדים, אם שתק לו בסוף צבח, גם כולם מסכימים, כולם אלו פליגי דלו קנה, כולם מסכים שהוא קיבל, מכיוון שקיבל את השטר בשתיקה, ודאי התרצתה בכך. כל מה שנחלקו, וזה מה שאמרנו, זיכה לו די אחר, כי פליגי זיכה לו די אחר ושתק. ובסוף צבח, תנא קמא סבר מדי שתיק פנינו, מכיוון ששתק המקבל מראש, הסכים לקבל את העבדים ולכן קנה אותם, והי כדכת צבח מהד ההוא דכדהד הרבה. מה שהוא צבח אחרי זה, כי עכשיו הוא חוזר בו. ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחילתו, והי דלא צבח חדש, אז סבר, כי לומד לידי, מה יצבח? כלומר, רשב"ג אומר, הוכיח סופו על תחילתו, מה שהוא צבח בסוף, מוכיח שכבר מתחילה לא רוצה לקבל את העבדים. למה הוא לא צבח מראש? למה רק עכשיו הוא צבח? הוא אמר, חשב לעצמו, כי אם לא מעט ילדים מה יצבח, כל זמן שלא יגיע לידי שטר המתנה, אז למה יצבח? לכן יצבח כשהגיע לידי. הרי זה לא הגיוני שהוא יצבח, אלא אם כן הגיע המתנה לידו. תנו רבנן, שכי מראה שאמר, תנו 200 זוז לפלוני, והוא 300 לפלוני, ו-400 לפלוני. אין אומרים כל הקודם בשטר זוכה. כבר לא אומרים כל מי שקודם, הוא לפני כן, הוא נזכר קודם בשטר, שטר הצבא, הוא זוכה במתנה שלו תחילה. אלא כולם זורחים במתנות שלהם כאחת. כלומר, מדובר שהמקרה שהנותן לא שתק בין אמירה לאמירה. אנחנו אומרים, כשהוא התכוון לכתוב, הוא התכוון לתת לכולם יחד, אלא למה הוא אמר 200 זוז לפלוני, 300 לפלוני וכו'. הוא לא יכול להגיד שני דברים בבת אחת. לכן, אם יצא עליו שטר חוב, אם יש בעל חוב, אז גובה מכולם. בעל חוב גובה מכולם, מכל המקבלים, כולם מפסידים בגלל גבייתו, איש כפי חלקו. אבי אמר, תנו 200 זוז לפלוני, ואחריו, פה הוא מוסיף אחריו, תנו 300 לפלוני, ואחריו לפלוני, אומרים, כל הקודם בשטר זוכה. לכן אם יצא עליו שטר חוב, גובה מהאחרון, קודם כל לוקח למקבל מהאחרון, כי המקבלים הראשונים יכולים לטעון לבעל החוב, אנחנו בעצם, יש לך מקום לגבות ממנו, זה האחרון, אין לו, אם אין לו למקבל האחרון, כדי מספיק לפרוע את החוב, אז גובה מי שלפניו, אין לו אז גובה מי שלפני פניו. תנו רבנן שכי מראה שאמר, תנו 200 זוז לפלוני בני בכור כראוי לו, אז הבן נוטלן ונוטל גם את חלק בכורתו. אמר, תנו 200 זוז לפלוני בני בבחורתו, כלומר רק אמר בבחורתו, אז הבן לא נותן את שניהם, אל ידו אל עליונה, הוא יכול ליטול, רצה נוטלם את ה-200 זוז, אם החלק הבחורה שלו הוא שווה פחות, ואם רוצה יכול כאן לבחורתו אם שווה יותר. הוא שכיב מראה שאמר תנו 200 זוז לפלוני את אשתי כראוי לה, נוטלתה נוטל גם בכתובתה. אם אמר בכתובתה, כלומר את 200 זוז בכתובתה, בעצם במקום כתובתה, אז היא לא לוקחת את שניהם, היא ידעה לעליונה, היא יכולה להרחיב מה היא רוצה, רצתה נוטלתן, ואם רצתה נוטל כתובתה. ושכי מרע שאמר, תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי, כראוי לו, נוטלם, ונוטל גם את חובו. אם אמר בחובו, אז נוטלם בפירעון החוב. את 200 מפירעון החוב, לא אומרים שידוע לעליונה. אומרת גם, בגלל שהוא אמר, כראוי לו, נוטלם, ונוטל גם את חובו, דילמה, כראוי לו בחובו, כמה, אולי הוא התכוון שיתול את 200 זוז הראויים לו בדמי חובו, לא התכוון לתת לו אותם בנוסף לחוב. אמר רב נחמן, אמר לי, הונה, המאני רבי עקיבא, דדייק לשני היתר, הוא מדקדק בלשון מיותר למצוא במשמעות אתנן במשנה, גבי המוכרת הבית, ראינו את המשנה הזו ליד במסכת, המוכרת הבית סתם, ולא לפרט מה כלול במחירה, ולא מוכר עמו, לא את הבור, ולא, הוא לא מוכר עמו, לא את הבור, ולא את הדוש, ובתוך הבית, אף על פי שכתב לו, אומקה, למרות שכתב לו בשטר המחירה, אומקה ורומה, אומקו ורומו, וצריך לקח לו דרך, כלומר צריך לקח לו, לקנות לו דרך ללכת אל הבור והדוד שנשארו ברשותות, ורבי עקיבא, כמו שראינו שם, רבי עקיבא אומר שמוכר דבר לחברו מן הסתם, בעין יפה מוכר לו, לא משאר לעצמו כלום. לכן יש לקלוט שמחר את כל הבית, להוציא הבור והדוד שהם תשמיש בפני עצמם, ולא שיהיה לעצמו דרך ללכת אל הבור ולדוד. חכמים אומרים, אין צריך לקח לו דרך. ראינו שם שמחלוקת שחכמים אומרים שמוכר דבר לחברו, מן הסתם בעין רעה מוכר לו, ולכן יש לקלוט שמלכתחילה שיהיה לעצמו דרך, ביחד עם הבור והדוד. ומודה רבי עקיבא, בזמן שאמר לו, חוץ מאלו, שאין צריך לקח לו דרך, ובזמן שאמר לו, מוכר ללוקח, בית זה מכור לך חוץ מנו, הבור והדוד, אז המוכר לא צריך לקחת דרך. למה? מכיוון, ואם לא... פה זה עניין של לשון מיותר. מכיוון שגם אם לא התנקן מפורש, אין הבור והדוד נמכרים בכלל לבית, כמשהו נוסף, מועילה לשון המיותרת, חוץ מאלו, למד שמשאר לעצמו גם דרך על הבור והדוד. אז רבי עקיבא הוא זה שלומד לשון מיותרת. על מה? כיוון זה לא צריך. כלומר, כיוון שלא צריך המוכר לפרש הבית נמכר חוץ מאלו. וכאמר, אלף פי כן אומר המוכר ככה בפירוש. לדפו ימיל דקאטו, ודאי כוונתו להוסיף דבר מה לזכויותיו. אחנה, מכם זה לא צריך. גם כאן, שאומר כראוי לו, כאמר לדפו ימיל דקאטי. גם כאן, מכם שאומר כראוי לו. כוונתו להוסיף משהו על זכויותיו שלא מקבל, שיטול את 200 זוז, בנוסף לחובו. תנו רבנן שכי מראה שאמר, מנה לי יש לי אצל פלוני, כלומר, פלוני חייב לי מנה. העדים כותבים אף על פי שהם מכירים, העדים יכולים לכתוב את דבריו, למרות שלא מכירים את הלווה, כלומר, לא יודעים אם אכן חייב את המנה הזה או לא. כלומר, עדים יכולים לכתוב בשטר שהם שמעו מהשכיב מרע שפלוני חייב לו מנה. לפיכך, כשהוא גובה, צריך להביא ראיה. כלומר, אם בא היורש של התובע לגבות את החוב מאותו פלוני, כמובן צריך להביא ראיה. אין הוכחה מהשטר שכתבו העדים, כי כמו שאמרנו, לא מכירים, דבר רבי מאיר. וחכמים אומרים לו, אין כותבים עליהם כמכירים. ולכן, אם הוא גובה, אין צריך להביא ראיה נוספת. חוץ ממה שיש בשטר, כי לא כותבים עליהם כמכירים. אמר רב נחמן, אמר לי, הוא נעתן, רבי מאיר אומר, דווקא הדעות הפוכות, אבל מי אומר אין כותבים, אלא כן מכירים, וחכמים כותבים, למרות שלא מכירים. ואף רבי מאיר לא אמר למישהו בבית דין טועים. כל מה שרבי מאיר אמר, כי אנחנו חושבים לבית דין טועים, כלומר שלא ידעו את הדין הזה, שהעדים כותבים דברי השכיב מרע, למרות שלא יודעים שהם אמת. הם יראו שטר שמעיד על דברי השכיב מרע, הם ייתנו ליורשי התובע את החוב על פי, העדה, את, על פי השטר הזה, כי הם לא יודעים שאפשר לכתוב, למרות שלא מכירים. אמר עבדים מן הארדה, אין חוששים לבית דין טועים. לכן אפשר שהעדים יכולים לכתוב את הדברי השכיב מרע, למרות שלא יודעים את האמת. ומה ישנה מדרבה? אתה אומר לא חוששים לבית דין טועים, הרי רבה אמר שחוששים. אמר רב, אין חולצים אלא כמקרים. בית דין לא רשאים לסדר חליצה, אלא אם כן מכירים את היוון והיבמה שבאו לפניהם, וגם אם הם מענים אלא כן מכירים. אין בית דין רשאים לקבל מיון, אלא כן מכירים את הממענת ובעלה. לפיכך כותבים גט חליצה, גט מיון, אף על פי שהם מכירים. כלומר, עדים יכולים שראו חליצה ומיון, יכולים לכתוב גט חליצה או גט מיון, למרות שלא מכירים את הצדדים. למה? כי ודאי שבית דין הכירו אותם בשעת החליצה ומיון. כי כמו שאמרנו, הם לא כותבים, אלא כן מכירים. ומה היא טעמה? למה רב אומר שאין חולצים ומענים, אלא כן מכירים? למה משום חוששים לבית דין טועים? אתה רואה שחוששים? לכאורה גם כאן יש לחשוש שם בית דין. אז הם בית דין טועים? אומרת מה לא, בית דין באתר בית דין הלא דייקי. כלומר, בית דין לא מדקדקים ובודקים אחרי בית דין אחר. לכן, כמו שאמר רב, יש מקום לחשוש שאם בית דין אחד ישמעו שבית דין אחר סדרו חליצה ומיון, הם יסבירו בטעות שבית דין הראשון מכירים את הצדדים וקבעו שהכל נעשה כדין. כלומר, בית דין אחר בית דין אכן לא מדייקים, אבל בית דין אחר עדים דייקים. בית דין מדקדקים בודקים אחרי עדים. כלומר, נכון, בית דין אחר בית דין אחר לא בודקים, אבל אחרי עדים בודקים. לכן אם שכיב מרע אמר בפני עדים שפלוני חייב לו מנה, והעדים כתבו דברה בשטר, אין מקום לחשוש שמה יטעו בית דין. החשש בית דין טועין או לא, זה לא שווה בכל הדברים. בית דין אחר יכול לטעות לגבי בית דין אחר, כי יכולים לסמוך על בית דין אחר, אבל לא לגבי עדים, כי לגבי עדים ידקדקו ויבדקו. הגענו לסוף קוף למתחת המבט למשנה הבאה, ונראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.